הרבה מהשאלות שלכם עוסקות באיזה אירוע קשה שקרה לכם, או חוויה קשה שיש לכם, או אי נעימות שיש לכם, או... אוקיי, אוקיי, את מדברת על כל הדברים האלה, אבל מה במקרה הזה, ומה במקרה הזה, ובמקרה הזה? הם כולם באותה קטגוריה, אנחנו נלחמים בזה כי אנחנו לא רוצים לקחת אחריות. אנחנו נלחמים בזה כי הגישה הזאת, הגישה הזאת מחזירה אליי את כל האחריות. וזה מזל שזה ככה. פרנסטו שנטידבה אומר לנו את זה. למה הוא כתב את הספר? למה? כי הוא בודיסטטווה. כי הוא רואה אותנו סובלים. הוא אומר, הנה דרך לצאת מסבל. זה דרך שלא הוא המציא, אבל הוא ניסח אותה בצורה כל כך מדהימה. הבודה גם לא המציא אותה, הוא פשוט גילה אותה במדיטציה שלו. בפסוק 93, הוא אומר, התרופה הנגדית לכל אלו, לכל הכאבים והצרות ויבנות, אם תרצו, התרופה הנגדית לכל הדברים השליליים שקורים לנו, היא הגיעה ובחינה מעמיקה. הגיעה ובחינה מעמיקה של איך הדברים האלה קורים, של העקרונות שהוא מציג לנו כאן. הניסיון להתמודד ולא להגיב, אפילו שאני עוד בפנים רותחת, אפילו שאולי אחר כך אני אתפוצץ. הניסיון הזה זורע את הזרעים בשדה, הוא אומר. והזרעים האלה יצמחו והתעצמו והתגברו ככל שתמשיכו לעשות את זה. זאת התרופה. ואתם בהתחלה חלשים בזה. אתם בהתחלה ינוקות. אז אתם מנסים, וזה בהתחלה לא כל כך מצליח, וזה בסדר. הניסיון שלכם לעשות את זה הוא זה שבונה את השרירים שלכם, של איך לעבוד עם קרמה וריקות, ולהתמיר את עולמכם. ובסופו של דבר זה הריכוז העמוק של היוגי, איך יוגי מגיע להערה, לתובנות עמוקות של ריכוז? דרך ריכוז עמוק. והוא אומר, הריכוז העמוק, מזנו של היוגי, יצמח משדה זה של בחינה. איך הוא יצליח להיכנס לריכוז עמוק ולהגיע לתובנות בתוך הריכוז העמוק? זה יבוא מתוך הקרמה הזאת של לבחון את הדברים האלה וליישם אותם קודם. לפני שהוא בריכוז העמוק. הריכוז העמוק לא יבוא, או שלא יצליח, אם הוא לא עשה את העבודה הזאת קודם, זה זורע את הקרמה. הכל עובד על קרמה. זה לא שעכשיו אתם אומרים, אוקיי, אני לא מבינה את המציאות שלי, אני אלך לריטריט ארוך ואז אני אבין אותה. הריטריט לא מביא תובנות של ריקוד. הריטריט זה איך שהן קורות, אבל כדי שהן יקרו, אני חייבת לזרוע את הקרמה קודם. אני חייבת לזרוע זרעים של תובנה. אני צריכה ללמוד על ריקוד, ללמד על ריקוד, להגות בריקוד, הרבה, לתמוך באנשים שמלמדים ריקוד, לעשות את זה הרבה, כדי שאני אקלוט ריקוד. זה כמה אתם עוזרים לאחרים לקלוט את הדברים. הפוקוס צריך להיות אחרת. בגלל זה מסע שתדבה הקדים את פרק 9 ופרק 8, שבו הוא אומר, החלפת עצמי וזולתי, אתה צריך לצבור את הקרמה הזאת עם הזולת. אחר כך בפסוק 103 אומר, התודעה לא שוכנת בתוך החושים, בצורה ובשאר שזה מה? זה האובייקטים של החושים. ובמה שבינם. איך התודעה עובדת? אמרנו, יש שלושה מרכיבים. יש את האובייקט, יש את החושים, ויש את המפגש ביניהם, והמודעות שמלווה את זה. אתם זוכרים, הראיתי לכם שם על גלגל החיים? אז הוא עושה את החיפוש ככה. עושה אנליזה בצורה כזאת. ומה, איפה התודעה? היא לא שוכנת בתוך החושים, היא לא שוכנת באובייקט של החושים, שזה הצורה והשאר, זה האובייקטים של החושים, ולא במה שבינם, במפגש ביניהם. היא לא בשום מקום שם. היא לא בחוץ, היא לא בפנים, ואין להם מצאה במקומות אחרים. ועכשיו אנחנו עוברים למודעות העמוקה של המיינד.
סם דרמפן ירשק.
זה המודעות העמוקה השלישית.
אז זה קטע שאני עוד חייבת לכם משיעור 7, ונעשה זאת בקיצור עכשיו. בחלק הזה אנחנו מחפשים להבין את הריקות של המצבור החמישי. זה המצבור שמכיל את המודעויות הקשורות לחמשת החושים, ואת המודעות שקשורה לחוש השישי שהוא התודעה עצמה לפי הבודיזם. באנליזה הזאת יש שני חלקים עיקריים. אחד, זה הבנת העובדה של המודעות של התודעה אין שום טבע עצמי. בטיבטית זה יהיה ייקי שפה רנגשינגי מפל טמפה. ייקי שפה, מודעות של התודעה. יי זו מילה אחרת לתודעה. רנגשינגי מפה, היעדר טבע עצמי. טמפה, המחשה, לימוד. וגם שלב. הדבר השני שאנו מחפשים להבין, זה את העובדה שכל אחת מחמש המודעויות הקשורות לחמשת החושים היא חסרת כל טבע עצמי. בטיבטית, נם שנגה רנגשינגי מפה טמפה. נם שמודעויות, אלו המרכיבות את המצבור החמישי. נגה, חמש. רנגשינגי מפה טמפה, זה כמו קודם. השלב שבו אנו ממחישים לעצמנו שאלו נהדרים כל טבע עצמי. וכמו במקרה של הגוף, את זה נעשה על ידי התבוננות בתודעה עצמה ובמרכיביה.
אתם זוכרים שכשמניתי את חמשת המצבורים, המצבור הרביעי קורא לדוג'ה. מה יש בדוג'ה? גורמים מנטליים. 44, כן. אבידם הקושה, 46 גורמים מנטליים, אבל שניים מהם כבר קיבלו כל אחד מצבור משל עצמו. זה התחושות והיכולת הבחנה. 44 אחרים נמצאים בתוך הדוג'ה, בתוך הרביעי. אז אם ניקח את המודל הזה של אבידם הקושה, וזה לא המודל היחיד שיש, אבל נניח לרגע שאנחנו לוקחים את המודל הזה, אז נגיד שיש לנו 46 גורמים מנטליים, כמו שהם אומרים, זאת דרך לתאר את המיינד שלנו. זאת דרך להגיד מה זה המיינד שלנו, הוא מורכב מ-46 גורמים רביעיים. תחושות, יכולת הבחנה, וכל 44 נוספים שהם עונים. אז זו דרך שאומרת, המיינד הוא השלכה של מושג, מיינד שלי, על 46 חלקים. אז זה מודל אחד של המיינד, כשהנתונים הגולמיים הם אספקטים של המיינד. רגשות או גורמים מנטליים שונים. אנחנו גם נתנו מודל אחר של המיינד. אתם זוכרים, תיארנו את המיינד כרצף של רגעים בזמן. רגע התודעה נוכחי, הרגע הבא, הרגע הבא, נכון? מסה שנתידבה, בפרק 7, בחדוות המאמץ. דיבר על רצף ומקבץ, שזה שני המודלים האלה. אז זה מודל אחר של המיינד, שהוא עדיין השלכה, אבל עכשיו החלקים שלו הם לא סמם במקום גורמים מנטליים.
למעשה כעת נתנו גם ייצוג שלישי, וזה כשמסתכלים על המצבור של המודעות כמורכב משש מודעויות שונות, אלה של החושים ואלה של התודעה עצמה. בכל שלושת המקרים,
יש לנו השלכה של מושג על אוסף של מרכיבים, והמים מצידו הוא ריק, הוא השלחה, אין לו טבע עצמי. וכשאדם מגיע להערה, הוא מטהר את כל הנגעים וכל המכשלים מתודעתו, אז הוא נאלץ להשליך מים טהור על אוסף של מרכיבים, שגם אותם הוא טיהר, גם הם עכשיו טהורים.
וזה מרגיש נפלא. הארהת שטיהר את כל המכשולים של הנגעים הרוחניים, חווה מיינד ענוג ונפלא. מי שטיהר גם את הסוג השני של מכשולים, שזה הבודה, חווה את המיינד שלו כמיינד כל יודע, רווי עונג.
אבל זה עדיין ריק, זה עדיין השלכה, בדיוק כמו שהבוס הוא השלכה, בדיוק כמו הגוף הוא השלכה, בדיוק באותה מידה. אז עכשיו...
במקום לחקור באופן ישיר את היחסים של התודעה כולה למרכיביה, לפי אחד המודלים הנ"ל, אנחנו פה נלך בעקיפין.
כדי להמחיש לעצמנו את הריקוד של המים, גלצ'רג'ן מציע להשתמש באנליזה מסוימת,
אשר לקוחה
מאריה נגארג'ונה,
ונקראת
האנליזה בת שבעת הצעדים.
הוא מזכיר אותה בביאורו, אך לא נכנס לפרטים. כאן גשם מייקל היקר עשה חיפוש והביא לנו את הלימוד הזה שבא מתוך חיבור שנקרא הכניסה לדרך האמצע, יצירת מופת של מאסטר צ'נדרקירטי.
אז האנליזה הזאת נגארג'ונה נתן כדי לנתח את הריקוד של המים. וכל השלבים באנליזה בעצם מתעסקים בשאלה של הקשר שבין המיינד ובין המרכיבים שלו. ומה הקשר בין המיינד והמרכיבים שלו? והמרכיבים יכולים להיות אחד בשני המודלים שציינתי עכשיו. או אתם לוקחים את ה-46 הגורמים המנטליים במודל של האבידן הקושה, או אתם לוקחים רגעים של המיינד במודל של הזמן, הציר הזמן. ואתם יכולים לקחת מודל אחר, לא חייבים להיות 46 מרכיבים. זה לא משנה. איזה מודל שתיקחו של המיינד, ומה מכיל המיינד, אנחנו מסתכלים על הקשר בין הרעיון שלנו של התודעה ובין המרכיבים של התודעה, אם זה לאורך זמן, אם זה לאורך האספקטים השונים, ואני מסתכלת על הריקות של הקשר הזה. וזו אנליזה מאוד מועילה, והיא לא רק ישימה לגבי המיינד, היא ישימה לגבי כרכרות למשל. אוקיי? אז עכשיו, במקום על מיינד, אנחנו נדבר על כרכרה, וזה אותו דבר. פשוט ממצים את האפשרויות של יחסים בין מרכיבים. אז קודם כל המילה לכרכרה, כרכרה או מרכבה או עגלה, אמרו שינקטה. שינקטה. אז תא זה סוס, ושינג זה עץ, אז זה סוס עץ. אז יש שבעה צעדים לאנליזה הזאת. אז בואו נתחיל למנות אותם. אחד, אז אמרו דיני דן. אז הדן הזה זה ו. זה יקשר בשתיים. דני, מה זה דני? אמרו דני. דני זה העצמיות שלהם, או המהות שלהם, או הם עצמם, אתם יכולים להגיד בעברית. או היא עצמה, הכרכרה. אנחנו מחפשים לנתח את הקשר בין הכרכרה לחלקיה. הכרכרה יש גלגלים ויש גוף, ותחשבו על חלקים של כרכרה. אז האם הכרכרה שווה לחלקיה, לחלקים האינדיבידואליים שלה? עשינו את זה כבר עם הגוף, אז אנחנו עכשיו נדבר על כרכרה. האם אנחנו יכולים להגיד שהכרכרה שווה לחלקיה? לא, מכיוון שאז כמספר החלקים כך מספר הכרכרו, ויש הרבה חלקים. אז זה לא, זה לא. אני עכשיו רוצה לעשות אנליזה.
של הקשר
שבין התודעה של דבורה ובין החלקים של התודעה. אני לא יכולה להיות אף אחד מחלקי התודעה שלי, כי אם נגיד אהבה היא אחד מחלקים בתודעה שלי, אם אני אהבה אז אני אף פעם לא יכולה לכעוס, אבל אני לפעמים כועסת. אז זה לא בא בחשבון. אז אני לא אף אחד מהחלקים. אפשרות שנייה, אם הוא שן נידן. אז שן זה משהו אחר, דבר אחר. אז קודם אמרנו, האם הכרכרה היא חלקיה? לא. האם הכרכרה היא משהו נפרד מחלקיה? זאת שאלה חשובה, החלק הזה מאוד חשוב. האם הכרכרה היא משהו שנפרד מחלקיה ולא קשור לחלקיה? זאת הבעיה. האם יכולה להיות כרכרה בנפרד מחלקיה? לא. זה בדיוק הקטע של הנשמה. האם איפשהו יש איזושהי נשמה של דבורה שאיכשהו לא קשורה לחלקים של המים שלי? היא לא קשורה לרגעים החולפיים, היא לא קשורה ליכולת שלי להתרכז וכל הגורמים המנטליים השונים. איזושהי דבורה מחוץ לכל אלה, לא קשורה לכל אלה, האם זה אפשרי? אילו הייתה, איפה היא הייתה נמצאת? איפה הייתי מוצאת אותה? זאת הנקודה אולי הכי חשובה באנליזה הזאת. בוא נגיד ככה, היא הנקודה שסותרת כל דעה שהיא לא בודיסטית. האם אני איכשהו בנפרד מכל הדברים האלה? מקום אחר, לא קשור. האם אני איפשהו מחוץ לכל הגורמים האלה? אם ככה, איפה?
כנוסד.
אבל גם ההמשגה היא שם בפנים. היכולת שלי להשליף את דבורה היא גם גורם מנטלי.
המושג אין לו מקום, מפרשת איפה. זה
נדע. כן, אבל האם היא קיימת באמת? כי זה הקטע שתקע אותי. כי אני נותנת לה קיום עצמי, ואני מתנהגת כאילו שיש לה קיום עצמי, ואין לה. ובגלל זה אני מסתבכת בחיים. בגלל זה במברגר מת מתוסכל. כן.
זה גם היה ברור לי מושג, הכרכרה לא קיימת מחוץ לחלקים.
אני מחפשת את הקיום האולטימטיבי של דברים, איפה הם קיימים באמת. אנחנו לא מכחישים שיש מושגים. יש מושג של תודעה. עכשיו אני רוצה להגיע לתובנה של הריקות של התודעה, שאין לה קיום עצמי. יש מושג של תודעה, יש מושג של דבורה, יש מושג של קרקרה. אבל אם אני עכשיו הולכת ומחפשת אותה, זה התאריך של החיפוש, כדי להבין את הריקות שלה, זה איזה שאין לה קיום אולטימטיבי, ולכן אני יכולה להתמיר הכל. זה התפקיד של התרגיל הזה. אני מחפשת איפה הכרכרה באמת קיימת. ואני לא מוצאת אותה בחלקים, ואני לא מוצאת אותה מחוץ לחלקים, זה כל מה שאמרנו בינתיים. היא לא אף אחד מהחלקים, והיא לא באיזשהו מקום אחר מחוץ לחלקים. אתם יכולים להחיל את זה על רמת גן? אתם זוכרים את הסיפור של רמת גן? פה אנחנו מיישמים את זה על התודעה שלנו. 3. אז אם הוא 10 דן. אז דן זה אותו דן זה ו. ו-10 פירושו תלוי. האם הכרכרה תלויה בחלקיה? זאת אומרת, כאילו יש חלקים והכרכרה איכשהו נסמכת עליהם או נשענת עליהם. אבל לא מתכוונת איך שהגוף שלה הכרכרה יושב על הגלגלים, אני מתכוונת, הכרכרה כולה איכשהו נשענת על החלקים שלה, או תלויה בחלקים שלה. האם היא קיימת באופן הזה? האם יש לך מין קיום כזה, שהכרכרה תלויה בחלקיה? לא, למה?
שאחד החלקים יכול להתפנטר.
זה גם נכון, זה גם נכון, אבל יש פה משהו ש... מובלה בתוך השאלה עצמה. תקשיבו טוב לשאלה. האם הכרכרה תלויה בחלקיה? אתם מבינים, עצם זה איך שאני שואלת את השאלה, אני מדברת על יחסים בין כרכרה ובין חלקים. פה כרכרה, פה חלקים, ונראה איך הם מתייחסים לזה לזה. בשביל שיהיה לי יחסים, צריך להיות להם איזה קיום נפרד, כי יחסים יכולים להיות בין שני דברים. דבר לא מתייחס לעצמו. אני מדברת על יחס של תלות. דבר אחד תלוי בדבר אחר, נכון? זה מה שאני חוקרת עכשיו. אז כבר הנחתי שיש דבר אחד ויש דבר שני. אז כבר נתתי להם קיום עצמי. גם לכרכרה וגם לחלקיה.
קודם.
גם קודם, כן. זאת שאלה טובה. למה? מכיוון שאנחנו צריכים להשתכנע שאין באמת כרכרה. אני צריכה להשתכנע שהמים שלי ברק. שהתודעה שכמו שאני חושבת שהיא קיימת, לא קיימת. אני צריכה לחקור את כל המצבים האלה. כמו שדיברנו קודם על הגוף, אני יודעת שהגוף שלי זה לא היד שלי, אבל אני צריכה לבדוק את זה. כי עד שלא בדקתי הכל, אז יש קצת ספק. ואם יש קצת ספק, אז אני לא אפעל בצורה שתשחרר אותי. אני צריכה לסלק כל ספק. אני צריכה לחפש בכל מקום אפשרי. אז הוא נותן לנו פה מערכת של 7 יחסים אפשריים, ואנחנו צריכים להפריך לעצמנו במדיטציה שלנו. אם אני לא אמנה את הדברים האלה, מישהו מכם ישאל אותה. אז למה לא ככה? אנחנו צריכים למנות את כולם, ואתם צריכים להפריך את כולם. 4. אז אמרו, 10 פי צ'וק דן. טמפה, צ'וקטה. אז עכשיו אנחנו הופכים. קודם היה הכרכרה תלויה בחלקיה. האם החלקים אולי תלויים בכרכרה? הגוף שלי זה אוסף החלקים שלי. אתם זוכרים? זאת הייתה התפיסה השגויה של הגוף. הגוף שלי הוא אוסף החלקים שלי, הוא תלוי בחלקים שלי. והפרחנו את זה. ואפשר גם להגיד להפך, החלקים שלי תלויים בגוף שלי, כי על איזה חלקים אני מדברת אם אין גוף. זאת תפיסה שגויה אחרת, אותו דבר פה עם הכרכרה. החלקים של הכרכרה אולי הם תלויים בכרכרה. אני לא יכולה לדבר על חלקים של הכרכרה אם אין לי כרכרה, נכון? אז חלקים של מה זה? למה זה בכלל חלקים? אם אין נקודת התייחסות של הכרכרה, אז איך החלקים מתייחסים לזה? אז שוב יש פה בעיה, יש פה יחס בין שני דברים. אז אני איפשהו מניחה שיש כרכרה ויש חלקים, ועכשיו אני מדברת על יחסים אליהם, אז איזשהו קיום עצמי אני כבר מניחה. אז אותה סיבה ששלוש לא נכון, ארבע לא נכון. חמש, אימו דמפה, שוק דיים. דמפה, שוק דיים. והפירוש כאן זה שהכרכרה איכשהו היא הבעלים של חלקיה. הכרכרה יש את חלקיה, זאת אומרת פה היחס הוא של שייכות. החלקים שייכים לכרכרה. האם החלקים של העת שייכים לעת? לא באופן אולטימטיבי, כי אז כבר צריך להיות עת וכבר צריכים להיות חלקים. כל היחסים אלה אותו סיפור, אבל אנחנו צריכים למנות אותם, כי זה הכל שגיאות מחשבתיות שאנחנו עושים. שש, אימו דופה, סם דיים. דופה זה אוסף. אז האם אפשר להגיד שהכרכרה היא פשוט אוסף של חלקיה? אז פה יש אוסף של חלקים שאיננו תלוי בהשלכה שלי. הכרכרה עם אוסף חלקיה, בלי תלות בהשלכה שלי. האם יש מין קיום כזה לכרכרה? האם אפשר להגיד כזה דבר? אז אותן סיבות שכבר מנינו מפריחות את זה. זה לא יכול להיות עת עד שאני השלחתי אליו עת. הכרכרה לא יכולה להיות אוסף חלקיה עד שאני לא משליחה כרכרה. ולפני זה אני לא יכולה לדבר על אוסף חלקים אפילו. שבע. וזה אחרון. מויק. איפ זה המתאר של הכרכרה. האם הכרכרה היא המתאר שלה? אז אנחנו בוודאי לא נחשוב ככה, אבל יש אסכולות לא בודיסטיות עתיקות שטענו דברים כאלה, אז הוא מונה את זה כאן. לא לפני שאני אחשוב על זה ככרכרה, לפני זה אין מתאר של כרכרה. זה הכל נקודות, יחסים שונים שאנחנו יכולים להתבלבל בגללם. עד כאן יש שאלות. שלוש זה... שהכרכרה תלויה בחלקיה, וארבע זה שהחלקים תלויים בכרכרה. שלוש זה שכדי שתהיה כרכרה, אני צריכה חלקים, ועל זה להשליך כרכרה. וארבע אומר להפך, כדי שיהיו חלקים של כרכרה, אני צריכה שיהיה לי קודם כרכרה.
עד כאן, האנליזה בתשיבת הצעדים.
של הכרכרה. אמרנו שזה המשל, והנמשל זה התודעה. וחלקים של הכרכרה הם המשל לחלקים של התודעה.
בפסוק 103 שקראנו קודם, מאסטר שנטידבה
בעצם מיישם את האנליזה של הכרכרה על התודעה. אתם מחפשים איפה היא התודעה הזאת, איפה המיינד שלי. זה בעצם מדיטציה שמובילה לריקוד שלכם.
בפסוק 104 הוא אומר,
היא איננה הגוף, היא איננה לא גוף, היא לא מעורבבת עמו וגם לא בנפרד, אין בה אף שמץ זעיר של עצמי, על כן בעליה בנרוונה טבעית. מה זה הנרוונה הטבעית? זה ריקות. אתם כבר בנרוונה הטבעית. וזאת אנחנו נמצאים. התודעה שלנו ריקה. שאלה. אין תודעה שקיימת מצד עצמה.
יש תודעה, אבל אני לא יודעת.
כן.
כאילו מה שיש כל דבר אחר, אבל לא קיימת עצמה.
כן.
גם הכל ישנו, וגם הכל איננו.
הכל ישנו כהשלכה.
וגם איננו
בודים. ולא קיים מצד עצמו. אבל ישנו. כן.
זאת אומרת, זה ניתור לשתי המישורים בו
זמנים. וכשנמצאים
לשתי המישורים בו זמנים, מה כתוב בספרו, על המצב אחרי של האדם נמצא במקורך. מה קורה?
זה הבודה.
כדי לדעת להגיע אליה, אתה מתאר לעצמך, מה יש שם, כי אז לא נגיע. אם תיאורים מה יש שם, בכולם, אז איך נגיע לזה?
יש תיאורים, יש תיאורים איך זה הבודה ואיך זה הגן עדן של הבודה ואיך זה יהיה כשתגיע לשם. גם כתוב שכמה שלא נתאר לא נוכל לתאר מספיק, שאין מספיק מילים בעולם לתאר את העונג של הבודה. הוא שרוי בעונג תמידי, הוא מוקף במלאכים ששרויים בעונג טבעי, וכל כל הזמן עונג.
מהמקום שלנו כאן, אנחנו הרבה פעמים מניחים
שיש איזה גן עדן איפשהו שמה, ויש שם איזה חוקיות, ואתה פשוט רוצה לגלות אותה, אבל אין גן עדן שהוא שם. אתה תיצור את הגן עדן שלך. ואז, כל מה שיהיה זה יהיה גן עדן. אז זה לא יהיה שפה גן עדן ויש קדמת עדן. זה יהיה גן עדן. אין גן עדן שקיים מצד עצמו, ואין חוץ מגן עדן שקיים מצד עצמו. הכל אתה מייצר. וכל הלימוד הזה מטרתו ללמד אותך לייצר את זה. כל הלימוד הזה מטרתו להביא אותך ללימוד הטנטרי שמלמד אותך ממש לייצר את זה. והוא לא עובד אם לא מבינים את הדברים האלה. בלי הבנה עמוקה של ריקות, אתה לא יכול ליצור גן עדן כי אתה מאמין בקיום עצמי. ואם יש אפילו שמץ של אמונה שהדברים יש להם טבע עצמי, הם לא יכולים להיות גן עדן. אז חיוני חיוני להבין את הדברים האלה לעומקם ולמדות עליהם הרבה. לא מספיק פורס אחד. ואנחנו בעתיד נעשה גם מדיטציות על הדברים האלה. כי אני אומרת שהקרקרה ריקה ושהתודעה ריקה וזה, אבל אתם אומרים, זה בכל זאת, אבל מה כשהם צועקים עליי? אז עוד יש הרבה ספקות. אנחנו צריכים לסלק את כל אלה במדיטציה שלנו. אנחנו צריכים לחפש אותם ולהיווכח שאין שם שום דבר מסוג הדברים שאנחנו חושבים שבאים ומתקיפים אותנו. אין שם שום דבר כזה. אני חייבת לראות את זה בעצמי, ולסלק לעצמי את הספקות. אם אני לא מאמינה שאני באמת יכולה להתמיר דברים, אז אני לעולם לא אתמיר אותם. אני צריכה לסלק את הספקות האלה, אני צריכה להבין ריקות לעומקה. איך תבינו ריקות לעומקה? אתם חייבים להסתמך על מורה. אילו ספרים היו יכולים להביא להבנת ריקות, אנשים היו מוארים. הם לא יכולים, לא מצד עצמם. חייבים להסתמך על מורה. חייבים גם להבין את הריקות של המורה. אם לא מבינים ריקות של מורה, אין כאן להצליח בעבודה עם מורה. צריכים להבין איך עובדים עם מורה. מי זה המורה הזה? כי אתם משליחים את המורה. אין מורה שהוא מצד עצמו מורה. אין לו שום קיום עצמי. אם אני פוגשת מורים, אני צריכה להבין מאיפה הם באו. איך זה שאני משליחה את אלה כמורים? ואז מה אני עושה איתם? איך אני נעזרת בהם כדי להגיע להערה? זו תורה מאוד חשובה שהיא כולה מבוססת על הבנת ריקות. צריכים להבין ריקות מספיק כדי שהיחסים עם המורה יצליחו, ואז הם יכולים לעזור לכם לקלוט ריקות ברמה עמוקה. אז זה היה הערת אגב. בואו נחזור לנושא שלנו.
עדיין נותר לנו לדון במודעות העמוקה הרביעית, המודעות העמוקה של התופעות. וזהו למעשה הנושא הבא. אנחנו ניתן הוכחות שונות של ריקות, המתייחסות לאספקטים שונים של התופעות.
פסוקים 17-18 עם ייצוג לקטע בפרק שמדבר על הריקות של סיבות. אז זה הנושא הבא. בואו נקרא את הפסוקים ואחר כך נדבר עליהם. לעתים, בתפיסה ארצית ישירה, אנשים מבחינים במגוון של סיבות. הגבעול או חלקיו השונים של הלוטוס באים ממגוון שלם של סיבות. מהו שמייצר מגוון של סיבות? הן באות ממגוון של סיבות קודמות. מה מאפשר לסיבות לייצר תוצאות? כוחן של סיבות קודמות. בואו ניכנס לזה קצת. אנחנו נכנסים להוכחה שנקראת ההוכחה של רסיס היעלום. וחלק מכם אולי שמעתם את השם הזה, בקורס 2 אנחנו מונים את כל ההוכחות השונות של ריקות שמקובלות בספרות, וזאת אחת מהן. אני אכתוב לכם את הטיבטית של זה. אז אמו דורג'ה, סקמה, טנציק. אז טנציק זה הוכחה. דורג'ה זה יעלום, סקמה זה רסיס. אז ההוכחה של רסיס היעלום, זה השם שלה. השורשים של ההוכחה הזאת הם מלימוד המדהים של אריה נגארג'ונה. אתם תראו, בשביל לקלוט את החומר הזה מוכרחים להיכנס למדיטציה עליו, בשביל ממש לקלוט אותו. יש 5 הוכחות מרכזיות בספרות של המדיאמיקה לריקות, ובקורס 2 אנחנו פשוט מונים אותן. ופה אנחנו ניכנס קצת להן. וזאת אחת מהן. למה יהלום? מכיוון שהיהלום משמשים בו כמשהו להזכיר לעצמנו ריקות, למרות שהוא דבר פיזי, אבל יש לו תכונות שמזכירות את הריקות. והתכונות של היהלום שמזכירות את הריקות זה השקיפות שלו, והריקות דומה בזה ליהלום שאנחנו כל הזמן טובלים בה ואנחנו לא מבחינים בה. האולטימטיביות שלו הוא החומר הקשה ביותר. הריקות של דברים היא האמת האולטימטיבית שלהם, האמת המוחלטת שלהם. והתכונה השלישית, שכל רסיס של היהלום יש לו את אותם התכונות של היהלום. קשה לשבור יהלום, אבל אפשר לנפץ אותו אם מקים עליו כיוון מסוים. אז אם יודעים איך להקות עליו, אפשר לנפץ אותו לרסיסים. וכל רסיס של היהלום יש לו את אותם התכונות של היהלום, גם הוא יהלום. וזה מה שמתבטא כאן, והכוונה שכל הדברים הם ריקים, לכל דבר ודבר יש ריקות. והריקות של כל הדברים היא אותו דבר. הדברים הם שונים, מגוון תופעות, הן כולן שונות, אבל הריקות שלהם היא אותו דבר. ובאופן כללי, עוד לפני שנכנס לכל הדיון הזה, אני רוצה להגיד שהוא קצת יותר קשה מהדיונים שיהיו עד עכשיו. כי עד עכשיו הסתכלנו בריקות של העת, או בריקות של הגוף, או בריקות של המיינד, אלה היו עצמים, אלה היו דברים. עכשיו אני מסתכלת בריקות של סיבות, של איך דברים נגרמים. אז עכשיו יש תהליכים, זה לא רק דבר נייח שאני מסתכלת בריקות שלו, אלא עכשיו יש תהליך, דבר שאמור לגרום לדבר אחר, איזו התפתחות. אז יהיה לנו יותר קשה, וכל השאלות שלכם הן בעצם כאלה. למה זה קרה לי? אז אנחנו מדברים על סיבתיות בעצם, זה איפה שקשה לנו. נעבור על השלבים של הטיעון כאן. זה טיעון שיש לו כמה שלבים. בעצם השורות שאני ארשום לכם עכשיו, אני ארשום כאן ארבע שורות, הן באות מאריה נגרג'ונה עצמו.
דק למין, שן למין, ני למין, גיו ממין. נו פה גנג דק גנג ניין, כאו הנם יאנג, יו מין.
אין הדברים באים מעצמם, וגם לא מדברים אחרים. הם אינם באים משניהם, ואין דברים שקורים בלי שיהיו נגרמים.
דק למעין.
זה השורה הראשונה. אין הדברים באים מעצמם. דק זה עצמי, לפה זה מי, מעין. זאת אומרת, הם אינם, אין הדברים באים מעצמם. אז אנחנו עכשיו מתחילים להתבונן בריקות של סיבות, מאיפה באו הדברים, מאיפה בא הבוס הכועס לחיים שלי. אז הטיעון הראשון שאומר אריה נגרג'ונה, אומר הדברים לא באים מעצמם, דבר לא גורם את עצמו. אז הדבר הראשון זה לראות שהדבר לא בא מעצמו. אני לא חושבת שצריך הרבה לדבר פה, כולנו לא חושבים שהשן גורם את עצמו, הוא בא ממשהו אחר, הוא לא בא מעצמו. מה שיותר קשה זה מספר 2. ולכן אני ביקשתי לקרר את החדר. כי מאוד קל שזה קשה ללכת לישון. זה נמח מרישנים. 2. נאמרו שן למין.
שן, משהו אחר. למי. מין, לא באים משם.
דק למאים, שן למין. אין הדברים באים מעצמם, ולא מדברים אחרים. עכשיו זה יותר קשה. לא מעצמם בסדר, דבר לא גורם את עצמו. אבל מה עם דברים אחרים? אנחנו יודעים דבר גורם דבר? אש גורם את השן? מישהו השמיץ אותי עכשיו ואני בצרות? אנחנו חושבים שדברים גורמים דברים, זה איך שאנחנו חיים, נכון? והוא אומר לנו, הם לא באים מדברים אחרים. האם
כסף קונה גלידה?
אם כסף קונה גלידה, אז כל פעם שיש לי כסף אני צריכה להיות מסוגלת לקנות גלידה, נכון?
אבל
לפעמים יש לי כיסים מלאים בכסף ואין אף חנות פתוחה. או שאני נמצאת באמצע מדבר ובכלל אין חנות. כסף לא קונה גלידה. גלידה לא באה מכסף. אז הוא אומר, הדברים לא באים מדברים אחרים. זאת אומרת, האופן הקונבנציונלי שבו אנחנו רואים סיבתיות לא עובד. המפתח לא מניע את האוטו. הכסף לא קונה גלידה. העלבון לא בא מהבוס. זה החשיבה הרגילה שלנו. אבל אין שום דרך בעולם שאני אקבל גלידה אם אני לא נתתי לאחרים דברים שמנעימים להם. אם יש לי הקרמה, אז הכסף יקנה לי גלידה. אם אין לי הקרמה, לא משנה כמה כסף יש לי, אני לא אקנה גלידה. אם יש לי הקרמה, הגלידה תהיה טעימה. אם אין לי הקרמה, אני יכולה לחנק מהגלידה. הראייה הרגילה שלנו של סיבתיות לא עובדת. הדברים רק באים כהשלכות קרמיות. אנחנו חיים בעולם של השלכות מנטליות, ותו לא. זה כל עולמנו, אין עולם אחר. אני חיה בתוך העולם של ההשלכות המנטליות שלי, וזה נדמה לי שזה שם בחוץ. אז עכשיו סובבתי את המפתח, ועכשיו האוטו הניע. יש הפשלה אחת, סיבוב מפתח, יש הפשלה שנייה, אוטו מניע. התחלפה תמונה מנטלית אחת, באה תמונה מנטלית אחרת. מה אני אומרת? המפתח הניע את האוטו. לא, המפתח לא הניע את האוטו. הייתה קרמה אחת ומיד אחרי הקרמה שנייה. ואולי קרמה שלישית ששמה את השניים יחד. ותו לא, וכשאין את הקרמה הזאת יותר, יש שיפט קרמי, מפתח לא יניע את האוטו. אנחנו רק חיים בעולם של השלכות מנטליות, אנחנו צריכים ללמוד איך למרחב הזה. אנחנו משוטטים בכל הזמן ואנחנו מתבלבלים וחושבים שזה מה יש בחוץ. אנחנו צריכים ללמוד איך לייצר את הזרם הקרמי שאני רוצה. זה כל הלימוד כאן. אם את זה הבנתם, השאר כבר הולך אוטומטי. השאר קל. אמרו, ני למאים. אז איך אמרנו, אין הדברים באים מעצמם ולא מדברים אחרים. הם אינם באים משניהם. זה השורה השלישית. הם אינם באים משניהם. ני זה שניים. הם לא באים מן השניים. מה זה השניים? אחד ועוד שתיים. אולי הם לא באים מעצמם והם לא באים מדברים אחרים, אבל הם באים מהצירוף של עצמם ודברים אחרים. זה שלוש. אז אנחנו אומרים, אם אחד לא נכון ושתיים לא נכון, אז שלוש לא יכול להיות נכון. אם הדבר לא יכול לבוא מעצמו, ואין דרך שהוא יבוא מדבר אחר, אז מה יעזור אם אני אשים שני דברים שלא עובדים ביחד? א' לא מייצר כלום, ב' לא מייצר כלום, למה ביחד הם ייצרו? בוא נדבר על גלידה. הגלידה לא באה מגלידה, והגלידה לא באה מהכסף. אז עכשיו גלידה וכסף ייצרו גלידה? זה לא הגיוני. וארבע, ארבע אומר גיו ממין. גיו זה סיבה. מה זה אין. הם לא באים בלי סיבה. זה היה השורה האחרונה. אין הדברים באים מעצמם, וגם לא מדברים אחרים. הם לא באים משניהם, ואינם באים בלי שיהיו נגרמים. זה לא אחד, פסלנו אחד. אולי שתיים, פסלנו את שתיים. אולי אחד ושתיים. אם לא אחד ולא שתיים, לא יכול להיות אחד ושתיים. מה האפשרות שנשארה? אף אחד מהאפשרויות האלה. איזשהו אופן אחר. מה זה אופן אחר? איכשהו בלי סיבה. הסיבה היא לא הם עצמם, והיא לא במקום אחר. אולי אין סיבה. אולי הם איכשהו נוצרו בלי סיבה. אז אם הדברים באים בלי סיבה, זה לא יכול להיות. אם דברים לא היו קורים בלי סיבה, אז הם היו קורים באופן רנדומלי. בכל מקום היו צומחים פה עצים, אם לא היה צפרעים. זה לא יכול להיות. ארבע מאוד חשוב. כי זה מה שעושה המדע. המדע אומר, לכל דבר יש סיבות, המדע חוקר את הסיבות של הדברים. חוץ משל במקומות שאנחנו לא מבינים את הסיבות, ואז אנחנו אומרים, זה מקרי. אבל אנחנו אומרים, לא, אין דברים שקורים בלי סיבה. יכול להיות שאנחנו לא מבינים את הסיבה, אבל אין דברים שקורים בלי סיבה. איך תדעו שזה נכון? הנקודה היא שאם תשמרו יומן, ואם תעשו תרגול היטב משך כמה חודשים, אתם תראו שזה נכון, כי דברים לא קורים באמת בעולם החיצוני. אין דבר בעולם החיצוני שגורם דבר אחר. אין דבר כזה. זה אחד אחד דברים, לפעמים יגרום דברים אחרים. הדברים הם כולם ריקים. אין להם קיום עצמי. אין אש שיש לה קיום עצמי. אין אשן שיש לה קיום עצמי. אש לא יכולה לייצר אשן. איך יכול האש לייצר רשע? יש אנשים שמניעים לי מפתח, להיות מלאה בהם. אנחנו כאן מתווכחים לא עם זה שלדברים יש סיבות, אלא אנחנו מתווכחים עם הסיבתיות לכאורה, עם הסיבתיות השגויה, הזרע והנבט. זאת שאלה מאוד מפורסמת. הזרע והנבט מסמלים את איך שאנחנו חושבים על סיבתיות. במחשבה הרגילה שלנו, הזרע גורם לנבט. הנבט בא מהזרע. נכון? זה איך שאנחנו חושבים. איך יכול זרע לייצר נבט? תחשבו. יש לנו זרע, 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 אחר יש נבט. אם יש זרע, איך הוא יכול להיות נבט? אם הוא זרע, הוא זרע. אם הוא נבט, הוא נבט. אני לא יכולה למצוא את הזרע, אם אני אחפש אותו, אז איך הוא יכול לגרום נבט שגם אותו אני לא יכולה למצוא? אין זרע שקיים מצד עצמו, כמו שאין אין שקיים מצד עצמו. אין דבר כזה, זה אותו דבר. לי יש חוויה כזה, זה החיים שלי. זרם של הפשלות קרמיות וצ'ולו. זה הכל זרם של תמונות מנטליות. זה אך ורק מה שאני מתייגת עם ההשלכות שלי. וצ'ולו. עכשיו יש כאן עוד נושא, פסוק 139. אתם רואים, יש שם תי השורות הראשונות, הן לא היו כלולות בקורס, אבל אני חושבת שאי אפשר בלעדיהן, אז הוספתי אותן. כאשר התפיסה אינה נכונה, מסקנתה גם היא שגויה. על כן המדיטציה על הריקות בהכרח אינה תקפה. וכל זה בכתב מוטה, זאת אומרת, זה המתנגד מדבר. בא המתנגד ומקשק. ואומר, כאשר התפיסה אינה נכונה, מסקנתה גם שגויה. אנחנו כל הזמן מדברים על זה שהתפיסה שלנו שגויה, היא נעוצה בבורות, אנחנו לא מבינים ריקות, אנחנו מייחסים קיום עצמי לדברים, קיום עצמי לסיבות וכך הלאה. אז בא המתנגד ואומר, התפיסה שלנו שגויה, בסדר, נגיד שאני מסכים איתך על זה, אנחנו שוגים. אז מיין שהוא שוגה, הוא לא יכול להגיע למסקנות נכונות, הוא אומר. מיין שגוי, הוא טובל בבורות, הוא לא יודע איך לחשוב. וזה נכון, אנחנו אומרים שאין לנו פרמנה. אז מסקנתה גם היא שגויה. על כן המדיטציה על הריקוד בהכרח אינה תקפה. אומר, את מלמדת הרבה על הריקוד, את אומרת, תעשי מדיטציה על הריקוד. עם איזה מיינד אני עושה מדיטציה על הריקוד? זה היחיד שיש לי, והוא טובל בבורות. אז הוא לא יכול לפענח את החידה, כי הוא בעצמו שגוי, הוא פגום. איך הוא יכול לצאת מהשגיאה? אוקיי, אני אעשה מדיטציה, אני אראה את הריקוד של הסיבות למשל, המסקנה שאני מגיעה אליה במדיטציה שלי מוכרחה להיות שגויה. זה מה שהוא אומר. וזאת שאלה שנשאלת הרבה. זאת השאלה שאנחנו רוצים להתעסק איתה. אם יש לי נטייה לחשוב על דברים כעל קיימים מצד עצמם, כי זאת הנטייה המולגת שיש בי, זאת השגיאה שאיתה באתי, ואחר כך התחזקה על ידי הסביבה שלי. אתם זוכרים? דיברנו על זה אתמול. אז אם זה באתי, ועכשיו אני איכשהו מצליחה להבין שהמפתח לא מניע את האוטו, הריקות של הסיבתיות, אז עכשיו יש לי איזשהו מושג על ריקות. יש לי איזשהו מושג שאני, עם הדיון שלי, עם המדיטציה שלי, הגעתי על ריקות. אבל המיין שלי הוא כל הזמן חושב בצורה שטובלת בבורות. אני כל הזמן רואה דברים כקיימים מצד עצמם. הריקות שאני מגיעה אליה היא גם מושג בראש שלי. אוקיי, אז הסיבתיות כמו שחשבתי קודם לא קיימת, אז זה רק, זה גם מושג. ואני לא יכול לברוח מזה כרגע. נכון, זאת חשיבה שהיא לא נכונה. אין לנו מה שקוראים פרמנה, אין לנו תפיסה נכונה שיש לבודה, אין לנו. ואני מגיעה למושג של ריקות, שזה לא הריקות. מה שאני אגיע אליו זה איזושהי מחשבה על ריקות. תהיה לי איזושהי תמונה מנטלית של מה זה ריקות. זה עוד לא הריקות, זה תמונה מנטלית של ריקות. זה לא הריקות שפוגש אדם שיושב במדיטציה של חוויה ישירה של ריקות. לא יהיה בעולם של מושגים. הוא לא יהיה בעולם של מושג של ריקות, הוא יפגוש את הריקות. וזה מה שאנחנו עושים עכשיו, זה לא דומה בעוצמה שלו לחוויה ישירה של ריקות. אבל זה מה שיש לנו כרגע, ומאסטר שנטילבה מסכים עם זה. והוא אומר, אבל זה מה שיביל אתכם אחר כך לחוויה. תודעה שגויה, תודעה שטבולה בבורות, באמצעות היגיון נכון, יכולה בסופו של דבר להוציא את עצמה מהשגיאה. זה מה שהוא אומר. אנחנו צריכים לעשות את התרגיל הזה עם המיינד שיש לנו, כי אין לנו כרגע מיינד אחר. המיינד הזה והתרגיל הזה שאנחנו עושים של הבנת הריקוד, בסופו של דבר יוציא אותנו מהשגיאה. בסופו של דבר זה יזרע את הזרעים, הקרמים, כדי שנראה את עצמנו בתוך חוויה ישירה של ריקוד.
כל בריאה, ועולם שכולו תורמה. אלא מור.